Just as we begin, I'd like to let those of you who are needing English translation and Hebrew translation know that this will be offered at the back. Asa, can you put your hand up? So when I speak, if you need translation, some will be Hebrew, some will be English. So both options are available at the back.
השיחה עכשיו תהיה גם באנגלית וגם בעברית. אתם מבינים מי ידבר באיזה שפה. אז מי שצריך תרגום, אסף שעומד שם מאחור, הוא יתרגם בשני הכיוונים.
So, beginning in English, continuing in Hebrew. And I would like to welcome you all very warmly to this retreat here in Indore. My name is Yanai, and with me is Iran and Betel. And as you can see from this, also Lila, who was to be teaching this retreat, is not here at this time. She's needing to take care of her some questions and concerns for her well-being. She is really fine and okay, and she needed to just look to a couple of things for her own situation, and so we made the decision that she should let go of this retreat, and we're very fortunate to have Betel join us. She's a, for those of you who don't know, a wonderful teacher, and I'm very happy to also have Iran, and actually I'm very happy also for me to be here. And we'd like to take some time to speak this evening about the retreat and the framework for the retreat that we'll be sharing together. And as I begin, I just want to acknowledge that maybe sometimes it's not easy to understand and my English or my accent. If you cannot hear, if it needs to be louder, or if you cannot make out clearly what is being said, please let us know. It's important that you tell us. If you cannot understand, it may be because I don't make sense, but this is something else. I cannot help that so easily. But I try. So for some of you, this is the first time you're coming into a retreat situation like this, and really an extra warm welcome to you. It's quite a, I think, a wonderful and a courageous thing to enter into something new, to explore something that we do not know. And equally for those of you coming back again, maybe having done this a few times or many times before, it is also wonderful that you come back. And I'm very happy to also see some familiar faces amongst you, and I don't come here to Israel as often as I used to, but it's for me a very, very lovely thing to be amongst the Sangha. And when we come into a retreat like this, this retreat on the time of Yom Kippur, it's a time for spiritual reflection, spiritual practice, and the retreat will be a retreat of vipassana, of insight meditation and teachings of Dharma from the tradition of the Buddha and from our wisdom and experience of our lives, which is equally important as the tradition and the history. And it will include and have space for the importance and the significance and the territory that the time of Yom Kippur focuses on or brings attention to. But mostly now we like to speak about the retreat itself and what it means to come to take a period of time, as you have all done, to enter into silence, to enter into the contemplation or the reflection on what is important in our lives, to see what we might discover. It seems it's easy to be carried through the rush and the busyness of the many demands we can have upon us. and not easily find time to stop, to reflect, to connect with what's most important, what touches us most deeply, what brings joy, what brings freedom to the heart, and what also brings well-being to ourselves and to our world. And all these questions are important questions for us. To have some time on retreat, to step away from the busyness, the fullness, often the complexity and the demands of our ordinary lives. This is something precious. This is something rare. And I imagine for all of you, you have to do quite a lot of work, organizing, planning, making the space to be able to come, to be able to give yourself this special and this precious opportunity. And in doing so, it seems for me I have the sense of being part of something that is much larger than just this one event or this retreat here, that we are actually stepping into a stream, into a current that flows through the whole history of the human race, through the heart of humanity, I would say, in which people such as ourselves, not so different than you or I, in all the times, in all the worlds, all the realms of the world in the past, have been moved to want to know what more there might be to discover about life than we have so far discovered, who may be moved and interested and drawn to understand how can one respond to the experiences that are challenging, that are difficult, that are not easy for us to hold, and how also to bring forth from our hearts our capacity for love, our capacity for kindness, and to understand what truly brings the deepest welfare, the deepest well-being in a human life, in a human heart, and equally in this world of ours. These are the things that for me seem very worthy of giving our time to, and I'm always touched and grateful to feel so many other people equally interested in this, and to have the privilege, the good fortune to meet such people as it seems to me you must all be, even though I don't know you all yet. Although what we do here may look to some a little strange, it may even look to ourselves a little strange on occasion. In fact, when I look at what goes on in the world, that also looks a little strange to me. I don't know if you have this feeling sometimes. But what we do here is not strange in the sense of something we need to be concerned as to its strangeness. For me, it feels like the most natural and ordinary expression of a human life, to want to be close, to want to be intimate, to want to be connected with what is true, with what feels real, with what actually we really care about. Even though for all of us we may express that, or speak of it, or think of it in different words, or maybe without words. Maybe we just have a sense of what moves us, what moves our life at its heart, at its core, we could say, the deepest current in our own lives. And that this is part of a deeper current, as I said, of the human spirit that flows in the world amidst its craziness, its chaos, the sometimes tragedy, brutality, or just indifference that we see at times expressed in human life, in the human world, and we may also sometimes encounter arising within ourselves, perhaps in much smaller ways, but in ways that lead us to wish to know, to understand how to transform our heart, how to transform our life, how to transform our world. And all of these questions are very much at the heart of what we will be doing here together over these days. So just looking around, I see your faces and sitting, and it's for me rather lovely just to take a moment. There are many things I like and feel it's important to say, but actually there's something about just connecting with each other that we have an opportunity to do here in a very special way, where we allow ourselves to be quite simply just as we are, to be what we are, without having to present a particular version of this, to give ourselves permission to really be close to what is true for us. And there was something else I really wanted to say a moment ago, and I noticed it's gone somewhere else, so maybe it will come back. Or maybe not. The human mind is an interesting thing. The teachings and the practices we'll be offering you are drawn primarily, which is mainly and mostly, from the teachings and the practices that were offered in the life of the Buddha by this human being as he was. The teachings of the Buddha are not something somehow removed from human experience. The Buddha was a human being who lived in the world, and a world not that different than the world we live in today. He was a person who was deeply concerned with the kinds of questions I was reflecting on before, about what is really contributing to the deepest sense of well-being, fulfillment, satisfaction, to peace and to freedom in life. And his own dedication and commitment to this led him to give himself wholeheartedly to exploring his life, to understand, to discover for himself what would be the most transforming, the most liberating, the most beneficial way to live in the world and the way to see the world. And in his own practice, in his own life, he came to some remarkable discoveries which he shared with people like ourselves who were interested, who lived at the time he lived. And they shared with others, who shared with others, who shared with others. People like ourselves, all of them. Until we come to be here today. And for myself, I feel really much a sense of being part also of this lineage of sharing of human hearts, of human understanding, of human life and wisdom and compassion. And it feels a very much a privilege to be part of that current, that flow. And so we draw the teaching from a particular source, but our teaching is also drawn from other things we may have explored, we may have understood or looked at and found benefit in. It's not that there's just one place where there is wisdom in the world, one place where there is compassion and skill in the world. And so equally as the teaching of the Buddha underlies our offering here in the retreat, what's for me something also really important is that it comes from human experience. When I first encountered the practices and the teachings of insight meditation, vipassana, and the Buddha's teachings, I was very much struck by how they related to what my own experience was and how I could find out by checking against my experience what was actually true, what was actually real, what was actually useful. And so we're not asking you to believe or to sign up to anything that we say, but to check it out, to look and see what is true in your experience. Because it's our own experience that can show us what we most need to know. It's here that we learn, that we discover, that we come to deeper understanding of what it is that makes a difference in our lives, what it is that makes a difference in the world. And so there's something very immediate and human about this path and this practice. It's not just referring to a tradition or a history, although it includes that. It's referring to something that's alive, something that's immediate, something that's actually right here, that's available for all of us, for anyone who's interested to look, who's willing to, and has that, both the courage and the inspiration to be open, to maybe to move beyond what is already familiar and known, and to see what may be discovered there. This is really the invitation of our retreat, to come to know what it is that is possible for a human being, to live with a heart that is awake, and to embody an awakened heart in our lives, to let our lives be an expression of deepening and more wisdom, compassion, freedom, and peace. And to know that on that journey, of course, there's not somewhere that we need to get to. There's not somewhere we're trying to go. But that really all of that is to be found, to be known, and to be expressed where we are. Always in the actuality and the truth of our experience is what, in fact, is most important for us to understand and to honor. So, these days we have some time together, and I look forward to traveling this journey with you and to meeting with you along the way. So I wish you all a very wholesome and beneficial time here. That this that we do is for our well-being, for sure. And also that what we do is not just for our well-being, but for the welfare of all beings, the welfare of life in which and of which we are a part. So I'll pass on the microphone, and as I said, I look forward to meeting with you along the way. And I'm trying to think of the right word to say in Hebrew now, and it just eludes me. But maybe there isn't one. I only know a few, so it's not surprising. There we are.
ערב טוב, אני ערן, ואני שמח ונרגש להיות כאן איתכם הערב, לראות כל כך הרבה פנים מוכרות במהלך השנים, כל כך הרבה פנים חדשות, חברים חדשים, ולהיות עם שני החברים היקרים האלה. את טיאנה פגשתי פעם ראשונה לפני 17 שנה בהודו, בוד גאיה, לא רחוק מהעץ שמתחתיו על פי המסורת סידרת גוטמה התעורר והיה לבודה בריטריט שהוא הנחה, ומאז עברנו הרבה ביחד, וגם את בת אל אני מכיר כבר הרבה הרבה שנים, 15 נראה לי. ותמיד לפתוח מסעות שכאלה, אנחנו כולנו עכשיו בפתח של מסע. יש בזה משהו כל כך mind-blowing ו-heart-opening עבורי ועבור רבים מאיתנו. הכניסה הזאת אל הכל כך מובן מאליו. החיים שלנו בנויים מכל כך הרבה משבצות ואיים של עשייה, של אקטיביטיז כאלה או אחרות, וגם באיזשהו מקום, גם הריטריט הוא עבורנו איזשהו אקטיביטי. אנחנו רושמים ביומן, מסמנים את המקום, עושים את כל הסידורים לפנות את הזמן, אבל בעצם למה אנחנו מגיעים לכאן? לאיזשהו מרחב שמזמין אותנו להרפות מהצורך לעשות את זה או את זה, מהצורך להיות זה או זאת, ולהרשות לעצמנו פשוט להיות. להרשות לעצמנו לפגוש את מה זה אומר להיות בן אדם, להיות בת אדם. ומן הסתם, אלה מאיתנו שעבורם זה פעם ראשונה, עולים הרבה מאוד חששות. איך יהיה לי? איך יהיה לי עם השתיקה? איך יהיה לי עם כל המדיטציה הזאת? איך יהיה לי עם לישון עם אנשים לא מוכרים בחדר? רבים מאיתנו בטח עברו הרבה שנים, אולי אני יודע, מאז הצבא, אפילו שאני רואה חלק מהפנים, הצבא לא היה כל כך מזמן, להיות עם אנשים אחרים בחדר, לחלוק איתם את החדר, ועוד בלי לדבר. דאגות וחששות מאוד טבעיים ומובנים מאליהם, שבהחלט אפשר לתת להם את המקום. אין שום צורך להתבייש או לנסות להימנע מזה, זה כל כך טבעי. בתוך התהליך הזה, זה באופן גם טבעי, ייפתח ונראה את המקום שלנו. כמו אם להזכיר אחד החששות הגדולים של אנשים היא השתיקה. בפעם אנשים ניגשים אפילו ברגעים הראשונים ואומרים, אין סיכוי שאני אצליח לשתוק. אני כל הזמן מדברת. למה אמרתי את זה בלשון נקבה? אני לא מנסה להגיד שאני אמרתי. ודווקא החשש הזה, רוב רובם של האנשים מוצאים שזה דווקא מאוד מאוד אחר. שיש משהו מאוד נוח ונעים להיות בתוך המרחב הזה. שאפשר לעשות אפצ'י, מי שאף אחד בא ואומר לי לבריאות. שלא צריך להגיד תודה או לספר בדיוק מה קורה לי עכשיו. אלא מין מקום שמרשה להשחות את התגובה הזאת שכל הזמן באה של מילים שיוצאות ממני או באות אליי, ופשוט להיות נוכח בתוך מה שקורה. למרות שמה שקורה יכול להיות לאו דווקא נעים או לאו דווקא קל, אבל עצם האפשרות פשוט להיות עם זה. אני רוצה גם לומר לכל אלה מאיתנו שזאת פעם הראשונה שלהם, ויש כאן הרבה כאלה, שיש הרבה מאוד חששות גם לאלה שלא פעם ראשונה כאן. וחששות שהרבה פעמים גם באים על מקום של דווקא גם כן היכרות עם זה, שבמרחב הזה כל מיני דברים מתרחשים בתוכנו. אנחנו יכולים לפגוש צדדים שבאנו שלא פשוט לנו איתם. ואף על פי כן, כמו שאתם רואים, גם אם אף אחד לא נושא איתו את השלט, כבר כך וכך ריטריטים הייתי, או כך וכך שנים אני מגיע לכאן, משהו בתוך התהליך הזה מאוד מדבר אלינו. אני תמיד נדהם עם כל השנים האלה, לשוב ולראות כמה אנשים חוזרים וחוזרים וחוזרים, וכמה אנשים באים ומספרים. הדבר הזה היה כמו קו פרשת המים עבורי. פעם ראשונה לבוא לריטריט, לפגוש את הדרמה. הדרמה זאת חוכמת הבודה. הניגון שנמצא כאן בתוך השקט ומזכיר לנו איזה משהו, מעורר אותנו לאיזה משהו. כמו שיאנה אמר בדבריו, זה לא שאנחנו כאן ננסה מהבמה ללמד אתכם משהו, להעביר לכם איזושהי תיאוריה, להסביר לכם ככה הדברים הם. אנחנו נציע כאן כיוונים, קודם כל דרך הרמה הפרקטית של התרגול והאימון המדיטטיבי של המיינדפולנס, וגם דרך נושאים לחשיבה, כיוונים למקומות של הראייה. אבל הבדיקה המשמעותית שמתרחשת היא הבדיקה של כל אחד עם עצמו, כל אחד עם עצמה, איך הדברים האלה מתבטאים בתוך החוויה שלי, מה הם אומרים לי, עם ההזמנה לחקור, לבדוק, להסתכל, מה באמת משמעותי, מה תורם, מה מעורר אהבה, מה מעורר חיבה, ידידותיות, מה פותח לי את הלב, מה סוגר אותי, איך כל העולם הפנימי בכלל מתרחש, מה זה הדבר הזה שאני קורא לו עולם פנימי, מודעות, תודעה, אני. אין מבחינת המחקר הזה שום דבר שהוא מובן מאליו. אין צורך להשאיר אבן על אבן. הכל, הכל על הכל אפשר לראות כהזמנה להסתכלות, לבדיקה, לשאלה. באיזשהו אופן, הריטריט הוא כמו מרחב שתומך באופן טבעי בתהליך הזה לקרות. אין צורך שאנחנו נעשה יותר מדי. באיזשהו אופן, וזה אולי מאוד, עוד יותר חזק בחברה שאנחנו חיים ובעידן שאנחנו חיים, העולם המערבי של המאה ה-21, שגם אם אנחנו שומעים את דברי המבוא ונראה לנו שאנחנו רוצים לגשת לדרך, מאוד יכול להיות שצץ בנו איזשהו מקום שאומר, אוקיי, יאללה, תגידו מה לעשות ואני אעשה. מאוד מאוד כדאי להיווכח בנטיות האלה, וכמה שאפשר להשחות אותם, לתת אמון בתהליך הזה. עצם זה שהבאנו את עצמנו לכאן, עצם הנכונות להיות עם הפשטות של המסגרת של הריטריט הזה, השקט שעוד מעט בתאל תרחיב ותדבר עליו, לוח הזמנים, אנחנו נתלה לוח הזמנים בערב או מחר בבוקר, לוח הזמנים של כל הימים הבאים, לוח הזמנים כפי שתראו הוא מאוד מאוד פשוט. יש סשנים שאנחנו פה, באולם, מבלים אותם בעיקר בישיבה מדיטטיבית, ויש סשנים שאנחנו מבלים בחוץ, בעיקר בהליכה מדיטטיבית. ביניהם ארוחות, עם ארוחת הערב, לא שומעים? עם ארוחת הערב וארוחת הצהריים, גם איזושהי הפסקה קצרה. את סדר היום מנהלים לנו פעמונים. בכל פעם שאנחנו שומעים פה את הפעמון מצלצל, זה הסימן שהסשן כאן נפתח, הסתיים לפקוח עיניים, ואז אחרי כמה מילות סיום שלנו יוצאים החוצה. כששומעים בחוץ את הפעמון זה אות לחזור ולהאסף באולם, או בזמנים המתאימים להגיע לחדר האוכל. המקום של להרשות לעצמנו להיות בתוך הרוטינה הזאת, בלי צורך יותר מדי לשבור את הראש, מה אני הולך לעשות עכשיו, מה אני הולכת לעשות עכשיו. גם כמו שאתם יודעים, המקרר לא חופשי ופנוי לנו כשבא לי לאכול משהו. יש את הזמנים לארוחות. גם הנחיות המדיטציה הן מאוד פשוטות. כשאני אומר פשוטות, הן לאו דווקא קלות, כמו שתיווכחו. הנחיות המדיטציה מאוד מאוד מביאות אותנו אל מקום של לחקור את התודעה שלנו, את תשומת הלב שלנו, וכמו שניווכח לדעת, זוהי חקירה לאו דווקא קלה, אבל הכיוון של ההנחיות הוא מאוד מאוד פשוט. אין שם שום דבר שנחבא בין המילים שאני צריך נורא להתאמץ ולתפוס אותו, או נורא להתאמץ ולעשות אותו בצורה יותר נוקשה וטובה. אלא הרבה יותר רוח של התמסרות אל הדברים. רוח של אמון יחד איתם, שמתוך המרחב הזה והתהליך הזה, הדברים כמו מתרחשים מעצמם. לפעמים אנחנו אומרים, זה לא תהליך של שיפור עצמי. זה לא שאנחנו מנסים להיות יותר טובים באיזושהי טכנולוגיה של מדיטציה, או של לימוד בודהיסטי. הרבה יותר מקום של הקשבה, הסתגלות, התמסרות. הנה עכשיו הגיע תורי לראות שרציתי לומר משהו, ואני לא לגמרי זוכר מה. במסורת נהוג בשלב הזה של תחילת הריטריט להזמין את המשתתפים לקחת מחסה במה שנהוג לקרוא לו שלושת המחסות, או the three jewels, לקחת מחסה בשלושת אבני החושן, שלושת התכשיטים, שלושה עמודי תווך שניצבים בדרך ותומכים בנו. האחד קשור לבודה, בין אם לדמות ההיסטורית, לאלה מאיתנו שמתחברים לכך, בודה זה שהתעורר, ואחרים מאיתנו לעצם הרעיון, האינספירציה של התעוררות, הידיעה שמשותפת לכל אחת ואחד שיושבים כאן בחדר כמו זה, שבתוך הדרך כמו שאנחנו חווים את החיים שלנו, ישנם אלמנטים של חוסר נחת וסבל בלתי הכרחיים. קומות של אי נחת שאנחנו כמו נאחזים בתוכה, ושיש דרך אחרת לראות את הדברים. דרך ערה. האינספירציה הזאת היא כמקום שמהווה איזשהו כיוון, ויז'ן, מצפן בתוך התהליך הזה שאנחנו עושים. תהליך שמכוון אותנו עד ההתעוררות המוחלטת של הלב ושל התודעה. המותווך אחר שאתם מוזמנים להרהר ממש ברגעים אלה, ולזמן את עצמכם לתת בו אמון, הוא מקום של הדרמה, מקום של הלימוד, בין אם ברמה של הפרקטיקות, ובין גם אם ברמה של ההגות, דברים שנחלוק ונשתף כאן איתכם. לאו דווקא מתוך איזשהו מקום של קבלה דוגמטית, קבלה עיוורת של הדברים, אלא מתוך מקום של פתיחות לפני הנטייה המאוד מהירה שלנו, להתווכח, לבחון, למדוד, להרשות להם להדהד בתוכנו, להרשות לעצמנו לבדוק את הפרקטיקות האלה, כי הרי אם לא נבדוק איתם, אף פעם לא נדע איך זה באמת משפיע על ההתנסות שלנו. זה עובד? לא עובד? ועמוד תווך שלישי, תכשיט שלישי, זאת הסנגה, הקהילה. הקהילה הזאת שאנחנו מהווים ביחד. התמיכה המשותפת שאנחנו נותנים אחד לשני, אחת לשנייה. גם מתוך מקום של התחשבות, מתוך מקום שהאחרים כאן כולם שותפים לתהליך הזה ועוברים כל אחד עם עצמו דברים אלה או אחרים, מביאים הרבה אנרגיה ותשומת לב, גם עבורי כדי לתמוך בי, וגם מתוך המקום של להרגיש את הנוכחות הזאת, וכיצד היא צובעת ותומכת בחוויה שלי. בסופו של דבר לא מדובר כאן באיזשהו משהו שכל אחד עושה אותו לעצמו. אנחנו נמצאים כאן לבד, ביחד. ביחד, לבד. אני מקווה שזה יהיה עבור כל אחד, כל אחד, ריטריט פורה ומענה.
שלום. אני בת אלה. אני שמחה מאוד להיות פה אתכם היום. למעשה, אני אספר חלקכם חלק ממי שיושב פה באולם, ויאנה ואני, היינו כאן שבוע שעבר ממש בריטריט כזה, שהסתיים לו אתמול. והנה מתחיל לו עוד אחד. כשנכנסנו לאולם, הרגשתי וחשבתי שזה גם נחמד לשתף אתכם, שהאולם הזה רווי בהרבה שעות מדיטציה של הרבה אנשים שהתפנו ועשו את התהליך הזה. התפנו לתרגל, להקשיב פנימה, לפגוש את עצמם כמה ימים בדיוק כמונו. אז אנחנו כבר יכולים להרגיש שהמרחב הזה מלא בכוונות טובות ובמאמץ ובכנות וברגעים קלים ופחות קלים, כמו שאולי אנחנו נפגוש. גם חשבתי ככה, איך זה שאני כל תחילת ריטריט עדיין נורא מתרגשת, ונפל לי איזה הסימון בעניין הזה, שהבנתי שבעצם בלי להכיר, חלק אני מכירה ושמחה לראות, אבל הרבה מכם לא, בלי להכיר אנחנו כבר יודעים שיש לנו משהו משותף. אנחנו כבר יודעים, אפילו אם באנו פעם ראשונה לכאן, ואין לנו כל כך מושג מה יקרה כאן. אולי כל מה שאנחנו יודעים זה כל מיני דברים שחברים אמרו לנו. שיהיה קשה לשתוק, שיהיה לנו ככה ביום הראשון, ככה ביום השני, כל מיני הנחיות שאנחנו שומעים לפעמים ושווה כבר לשים אותם בצד, אם קיבלנו כאלה. אבל אנחנו כבר יודעים שכולנו באנו לכאן עם איזושהי הבנה שמה שאנחנו מחפשים בחיים, מה שזה לא יהיה, איזה איכויות שכשבאנו עליהן, לכאן חשבנו עליהן, שאנחנו רוצים לעצמנו עכשיו יותר מהן, שלווה, טיפונת של שקט, להבין קצת יותר משהו, סקרנות, רצון לעשות לעצמי טוב, מה שזה לא יהיה, אנחנו יודעים שכנראה זה נמצא בפנים. כנראה שזה לא משהו שאנחנו יכולים לצרוך שם בחוץ. ויש בזה בעיניי משהו מאוד משמח. אנחנו יודעים שזה בתוכנו. אם אנחנו כאן מתפנים לשבוע לשבת עם עצמנו, כנראה שאנחנו יודעים שיש שם בפנים הרבה אוצרות לפגוש. גם אם המפגש איתם מביא גם מפגש עם חומרי גלם שמרגישים רחוקים להיות אוצרות. אבל אולי עם המפגש גם באיזה תהליך אלכימי הופכים להיות אוצרות. אז כמו שיאנה אמר, אנחנו פה באיזושהי תנועה מאוד עתיקה. יאנה דיבר על אנשים שהולכים בדרך הרוחנית בדרכים שונות לאורך כל ההיסטוריה, וגם אם אנחנו רק מסתכלים על הדרך הבודהיסטית, מיליוני אנשים ברחבי הכדור הזה עשו את מה שאנחנו עושים עכשיו. והצורה הזאת של מה שנקרא ריטריט, כל ההנחיות שנורית הציעה לנו קודם, וכמה מילים שאני אציע עכשיו על השקט והצורה, זה לא הנחיות כי בא לנו שככה יהיה. אם מישהו החליט שיש איזו רשימה כזאת להקריא בהתחלה, כי מתחשק לו. הצורה היא כבר מכילה בתוכה את המרחב שאנחנו רוצים להיות בו. הצורה מדברת את רוח התרגול. אז כל מה שנאמר קודם על הגעה בזמן ועל תורנויות, על איך להתחשב אחד בשני בחדר ופה, הכל מתייחס לאיך אנחנו תומכים בעבודה הפנימית הזאת שאנחנו עושים כאן. ואותו דבר ההזמנה הזאת לשתיקה נאצלת, כמו שנורית אמרה. היא לא נאצלת בפני עצמה כמין דבר כזה, היא נאצלת בגלל מה שהיא מאפשרת לנו. אנחנו בוחרים לבוא לכאן ולתרגל בשקט, כי השקט הזה מאפשר לנו לפגוש שפות אחרות, שלפעמים בעולם רווי המילים, רווי הרעשים, רווי המקצבים והסמארטפונים והמחשבים והמשימות. החושים שלנו לא חדים מספיק, הלב שלנו לא פנוי מספיק לשמוע. אז השתיקה הזאת היא בעצם יותר מלא לדבר, היא כן לשמוע עוד דברים. היא מאפשרת לנו את ההתפנות הזאת פנימה. אז נכון, אנחנו נמנע כאן מתקשורת אחד עם השני כדי להתפנות לתקשורת עם עצמנו יותר. ומי שזה חדש לו בטח, כמו שרן אמר, זה מרגיש הרבה פעמים זר, מוזר, אולי אפילו בלתי אפשרי. באמת, בואו נזכור שזה הנחיה לתמוך בנו. כמו לוח הזמנים שרן דיבר עליו, שנוצר כדי לתמוך בנו. בעצם כל הכללים וההנחיות האלה זה כדי לאפשר לנו לנוח. לנוח פנימה, לנוח לתוך התרגול, שלא נהיה עסוקים במחשבה. מה עושים עכשיו? ככה או ככה. יש לנו פה איזושהי הסכמה משותפת, איך הדברים פועלים. ועוד הסכמה משותפת שאני רוצה להציע לנו, גם היא מהמסורת, חמש הנחיות, הנחיות של כבוד, של כבוד החיים. בעצם אנחנו נכנסים כאן באיזושהי פרישות מהיום יום שלנו, נכון? המילה ריטריט מתייחסת ללפרוש. היא גם מתייחסת, אם מתרגמים את זה אחרת, כמו שהרבה מאיתנו אולי שיחקו עם המילה, לאפשרות to retreat, להתייחס אל עצמנו מחדש, אחרת. אבל היא מדברת על הפרישה שלנו מהעולם, הפרישה שלנו מעולם העבודה, עשייה, משפחה, תקשורת. ואני רוצה באמת ככה להגיד לכם, זה נורא כיף להתפנות קצת מהטלפון. חופש גדול. אם זה עוד לא קרה, תמסרו אותו בשמחה. זאת מתנה שאנחנו לא לוקחים הרבה פעמים. לבוא לכאן ולהתפנות ככה, אז קחו אותה במלואיכם. וחמשת ההנחיות האלה לכבוד מתייחסות לאלמנטים שונים של החיים שלנו. בעצם מתייחסות לאורח החיים המשותף שלנו כאן כקהילה. אורח חיים שמאפשר לנו כפרטים להרגיש בטוחים לתוך הקהילה הזאת. שמאפשר לכל אחד ואחד מאיתנו כפרט לדעת שהוא בטוח פה. לדעת שהוא שמור, לדעת שאני יכולה לבוא לאולם ולהתפנות ולשבת על הכרית ובאמת להקשיב פנימה בלי שאני אצטרך לשמור אפילו חלקיק אחד מתוכי על המשמר לשמור על עצמי, מה שביום יום אנחנו עושים הרבה בלי לשים לב ונשארים קצת דרוכים לראות שהכל בסדר סביבי. אז ההנחיות האלה הן בעצם הזמנה לדעת ש הכל בסדר סביבי. ההנחיה הראשונה מתייחסת לשמירה, לכבוד, לחפצים שלנו. בעצם, כמו המקום שלנו באולם, ששמנו בו את הכרית ואת השל, ואנחנו יודעים מעכשיו שנגיע, והדברים יהיו פה. שגם אם לשכן שלי בדיוק אוהב את הברך, הוא לא ימשוך לי את הכרית וישים אותה מתחת לברך, הוא ילך ויקח כרית. יש לי פה כן בטוח. ואותו דבר גם בחדר שלי, במיטה שלי, איפה במקלחת, איפה שהחפצים שלי אולי יש לי, קינים בטוחים. הדברים שלי יחכו לי שם. אנחנו מסכימים בינינו שאנחנו לא לוקחים רכוש שאינו שלנו בעצם. הסכמה שנייה של כבוד לחיים זה הנושא של דיבור. אז כאן אנחנו לא מדברים. אבל אני רוצה ככה כן להציע את המונח הזה של דיבור נכון, שתכירו אותו, הוא יכול להדהד לנו אחר כך בחיים. שמתייחס להביא כיבוד ומודעות לתקשורת. אנחנו כן נדבר קצת כאן, כמו שנאמר, בקבוצות, בשיחות אישיות, וזו הזדמנות לשים לב לזה. אבל אנחנו כן יכולים גם לשים לב לתקשורת שקורית ברמות אחרות, שתהיה מכבדת. בתור, בחדר אוכל, וכל האינטראקציות הלא מילוליות שיש לנו, שהתקשורת יכולה להיות בהן מכבדת, וגם אנחנו יכולים לראות בזה הזמנה לתקשורת הפנימית, לדיבור שימשיך לקרות בתוכנו, להזכיר לעצמנו שהוא יכול להיות מכבד לעצמנו. הנחיה נוספת מדברת על כבוד ושמירה של חיים. בעצם לא לקחת חיים. ועודנו פה. וזו הזדמנות להתנסות באיזושהי התעדנות של התודעה. כשאנחנו שומרים על ההנחיות האלה, אנחנו גם שומרים על התודעה שלנו. אנחנו יודעים שאחר כך שנשא פה במדיטציה, לא נהיה עסוקים במחשבות. כן בסדר, לא בסדר. מה שעשיתי, מה שאמרתי. אנחנו מאפשרים לתודעה לחיות באקלים של שלום. אז אפשר רק להתנסות פה במה זה אומר ממש לא לקחת חיים, גם בהרגלים הקטנים שלנו, אם יש לנו כאלה, יש אנחנו רואים יתוש, אין לי שתי ידיים, אבל מיד לעשות את התנועה הזאת, או נמלים על הדרך, איך זה באמת להביא עוד טיפה תשומת לב לכבוד החיים, כמובן הכבוד של החיים שלנו פה ביחד, אבל גם לשאר יצורים החיים שנמצאים בסביבה שלנו, באשר הם. הנחיה נוספת מדברת על כבוד ובהירות התודעה. מה שמדבר על בעצם לשמור על התודעה שלנו לא מאורפלת, וזה שאנחנו מסכימים שבימים המשותפים שלנו כאן יחד, אנחנו לא צורכים כל מה שנקרא מערפל תודעה. או מערפלי תודעה הברורים שאנחנו מכירים זה אלכוהול, סמים, שכמובן שלא מאפשרים לנו לפגוש את עצמנו באופן בהיר, לפתח מודעות ולהעמיק. אז בימים האלה אנחנו כמובן שלא צורכים חומרים שכאלה, אבל יש לנו גם הזדמנות לא לצרוך מערפלי תודעה שאין בהם דבר רע, אבל כאן אנחנו עוד יותר שמים דגש על בהירות התודעה, למשל ספר שהוא לא בהכרח מערפל תודעה, הוא יכול גם להזין תודעה, אבל כאן בימים האלה אנחנו רוצים גם להמליץ להימנע מקריאה. לפגוש את התודעה כמו שהיא, לא להוסיף עליה עוד דברים. יש כל כך הרבה בפנים. ממש אנחנו יכולים להימנע מקריאה, וגם ההמלצה היא לראות אם אפשר בלי כתיבה ביום יום. גם אם אנחנו כותבים יומן וזה משהו שהוא מאוד יקר ערך בשבילנו, אפשר להתנסות ולפגוש את הדברים ולתת להם להמשיך להתאבד בתוכנו. בלי ככה מיד לעשות מהם צורה ומילים וגמרות. שלתת לזה להמשיך להתגלגל בפנים, נכנסות. ההנחיה הנוספת, האחרונה, לשמירה על כבוד, לשמירה על כבוד לאנרגיה המינית שלנו, כבני אדם ובנות אדם, ובפרט כבני אדם ובנות אדם שחולקים פה כרגע קהילה משותפת. אז הצורה הברורה ביותר של זה, זה שאנחנו מתנסים כאן, בזמן הזה שאנחנו מתפנים לטיפוח התודעה, איזה שהם חיי פרישות ונזירות, גם מפעילות מינית. לא כי יש איזושהי בעיה בפעילות מינית, כמובן, אלא כי זאת אנרגיה מאוד חזקה, ואנחנו רוצים כרגע לפגוש את עצמנו, בלי להמשיך ולהשתמש באנרגיה הזאת, וכמובן שהיא תעלה בתוכנו. אנחנו נפגוש אנרגיה מינית בתוכנו בימים האלה, ואנחנו יכולים לשים לב מה קורה לנו איתה, ומה זה אומר לכבד אותה, ומה זה אומר לכבד אחד את השני, כשאנחנו פוגשים בתוכנו אנרגיה מינית. זה אומר שאנחנו יכולים לשים לב גם לאופן שבו אנחנו מסתכלים אחד על השני, גם לאופן שבו אנחנו חולקים את המרחב, ככה שבאמת אנחנו פה יחד, יש לנו פרקט חדש בעולם, אנחנו יכולים להתייחס לפרקט החדש הזה כקרקע הבטוחה שלנו, כאן ביחד. אז חמשת ההנחיות האלה הן באמת קרקע בטוחה. ואחר כך אפשר גם לקחת אותם לחיים ולראות מה אנחנו עושים איתם ואיך אנחנו מכבדים אותם. אבל כרגע פה זה מוסכמה שאנחנו חולקים בינינו. אני חושבת שנאמרו הרבה מילים הערב. על דאגה, לא יאמרו המון מילים בימים הקרובים. ואני רואה גם את העייפות של היום הארוך שעברתם, בטח עברנו. אז אנחנו נסיים עכשיו פה ביחד, ותכף נצא החוצה, אבל בואו נסיים בכמה רגעי כוונה. אנחנו יכולים לשבת בנוח, לא צריך עכשיו איזו ישיבה מיוחדת, שבו לכם בנוח. אבל אתם כן מוזמנים לעצום עיניים. מוזמנים ומוזמנות לעצום עיניים. רגע, ניקח לרענן את הכוונה שהביאה אותנו עד הלא. עברנו בטח לא מעט היום. סגירות וקיפולים והתארגנויות וטרמפים ופרדות. עכשיו, אחרי שכל המילים נאמרו, אני רוצה להזמין אותנו להניח לכל שקרה היום, לכל הארגונים והסגירות, ונאמר לעצמנו, אני כאן, בתחילתו של המסע הזה, המסע הלא נודע. ולראות אם ברוח הימים האלה, שבין ראש השנה ליום כיפור, שבין אם אפשר לראות איזה רק מיתוס, ובין אם אני מרגיש לנו כדרך חיים, אומרים עליהם שהשמיים פתוחים עכשיו. אז איך זה להרגיש בתוכנו שהשמיים פתוחים עכשיו לכוונות שלנו, לאיחולים שלנו? כמו זרע למסע הזה. אז בואו נזכר מה הביא אותנו לכאן עכשיו. ומה בתוכנו עכשיו מאחל את עצמו לנו לימים האלה. איחול מכל הלב. כוונה טובה למסע, צדה לדרך. בין אם זה במילים או רק בתחושה פנימית. ובואו ניתן לזה לשקוע בתוכנו, להישאר איתנו. ונפתח עיניים לאט לאט.